דפים. תודה רבה. או, מה שלומכם? מצפים לישועה? בעזרת השם. בוא תבוא, בעזרת השם. יפה מאוד. אנחנו בשעה טובה ומוצלחת נמצאים בפסקה כ"א או כ"ב. נכון, יש לכם פה צילומים, אתם רואים אותם, צדיקים? תיאמנו כף ב... יפה מאוד. כן, נכון, יש לי פה אפילו סימון. אנחנו בתשוקים והכיסופים. נכון? כף ג' כולם יודעים שידידנו היקר רבי יהושע התארס? רבי יהושע. שיהיה בשעה טובה. סימן טוב ומזל טוב, סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו. סימן טוב ומזל טוב, סימן טוב. יא, שיהיה בשעה טובה. אמן, אמן, יופי. שיהיה בשעה טובה, ואני מבין שהחתונה אולי תהיה אפילו במכון מאיר, לא? מה שתחליט? חבר'ה, אנחנו נעשה פה שמח, בלי נדר, בעזרת השם. שמחה, מי שלא ראה את חתונתו של רבי יהושע ואשתו, בעזרת השם, לא ראה שמחה מימיו. בעזרת השם. טוב, יופי. אז אנחנו בעזרת השם בצו זיירוז, עמוד שינמם, פסקה כף ג' התשוקים והכיסופים טובים רק אם עובדים בהם. רואים אותי, נכון חברים? ועולים על ידיהם עם מעט ועם הרבה. ואם לאו נולד בקרב האיש גם בלא ידיעתו מן ייאוש, כלומר, אם אני שואף למשהו, אני צריך גם לעשות איתו משהו. כי מה שקורה אם אני שואף למשהו ולא עושה איתו משהו, אז אני ממלא לא מממש, ואז אני מאבד את האמון שלי ביכולת שלי להתקדם. ברור? עוד פעם. התשוקים והכיסופים טובים, רק אם עובדים בהם, ועולים על ידיהם עם מעט ועם הרבה. כן, אני עכשיו שואף לדבר מסוים, אני קצת מתקדם, כמו שאומרים, אם עושים, לא, אם לא עושים, לא נכשלים. אבל אם עושים, מקום שיש סיכון, יש סיכוי. נכון, אם אני עושה משהו בחיים, אז אני מתקדם. יכול להיות שאני לא אצליח, אבל לפחות אני שואף לשם. אבל אם אני לא אעשה כלום עם כל השאיפות שלי בחיים, אני עלולה להיווצר התניה בתוך הלב שלי, שאני לא מסוגל להתקדם. ועולים על ידיהם עם מעט ועם הרבה, ואם לאו נולד בקרב האיש, גם בלא ידיעתו מן ייאוש, למור, זה כמה שנים אני משתוקק ולא עלתה בידי. טפש. אתה יודע למה לא עלתה בידך? כי לא עשית עם זה כלום. רק דיברת, אבל לא עשית כלום. אז רק אם בן אדם הוא שואף למשהו, וגם עושה משהו בעקבותיו, יש סיכוי שבעזרת השם הדברים יתממשו. יש פה כל מיני חוטים מיוחדים. יפה. מוחלט אני בנמיכיותי, כן? אני, ככל זה המצב שלי, ואין לי יכולת להשתנות, ועוד מפסיד הוא בתשוקותיו, חס ושלום, כלומר, מעכשיו והלאה, הוא כבר לא שואף, בגלל שהוא לא מצליח. אז גם השאיפות שלו קטנות, הוא לא מאמין ביכולת שלו באמת לממש ולשנות. ברור חברים, עוד פעם, אם אני שואף למשהו, אני חייב לעשות עם זה גם משהו. כי אם אני לא עושה עם מה שאני שואף אליו משהו, הדברים לא מתממשים, ואני מרגיש חוסר התקדמות. כי אם בא בן אדם, וואלה, אני כבר נרשמתי למכון מאיר לפני כמה חודשים, לא יודע, לא קורה לי כלום שום דבר. הייתי בטוח, אני בא, ולא יודע, נותנים איזה מג'יק סטיק בראש, ואני הופך לבן אדם אחר. בטח, אחי, אתה טפש. כאילו, אם אתה לא תעשה שום דבר, שום דבר לא יזוז. זה אנחנו בעולם העשייה. צריך לעשות. ועוד מפסיד הוא בתשוקותיו חצי שלנו, כלומר אני גם מפסיד במלחמה הנוכחית, בשאיפה הנוכחית, וגם מפסיד את היכולת שלי לשאוף בפעמים הבאות הלאה. בסדר, אני מאבד את האמון שלי בעצמי. לפני שבועיים בערך, אחד הרבנים פה, הוא לא כל כך הרגיש טוב במשך תקופה, והוא אמר לי, תשמע, אגיד לך את האמת, אני מרגיש שאני כבר לא יכול ללמד. אני כבר מבוגר, ואני לא יכול ללמד וכו'. אמרתי לו, אולי בכל זאת, בוא תנסה, וזה אמר, לא, אני לא. מה עשיתי? שלחתי את התלמידים אליו. אמרתי לו, יותר משהפרה רוצה להעניק, העגלים רוצים לנוק. טוב, וניסיתי ופה ושם, לא הסתדר. יום לפני סוף שבוע שעבר, אני רואה אותו מופיע בבית מדרש, הוא שלום עליכם. מה שלומך? הוא אומר, החלטתי לחזור ללמד. ברוך השם. העביר שיעור ראשון, ברוך השם אחרי תקופה שהיה לו קצת קשה וזה, העביר שיעור ראשון, רצתי אליו להגיד לו תודה רבה. רצתי, יופ. אמרתי, הוא הרב, תודה רבה לך, וזה, התלמידים כל כך שמחו שהגעת, וכל כך ציפו לך. אז הוא אומר, אתה אומר לי תודה רבה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. לי? מה? על מה? הוא אומר, אני מאוד שמח שהתעקשת איתי, כי הייתי בטוח שכבר היכולות שיש לי כבר בבוידם, וגמרנו, יותר אני לא אחזור אליהם. והנה, ברוך השם, מצאתי בעצמי כוחות, ושלפתי את הכוחות האלה, והנה אני מצליח לממש. זאת אומרת, הסיפור הזה שאנחנו מדברים עליו בפסקה כף ג' הוא רלוונטי לכל גיל, לאנשים צעירים יותר, לאנשים מבוגרים. לפעמים בן אדם אומר, טוב, אם אני לא מצליח לממש דברים בחיים, אז אולי אני כבר לא יכול. לא, תנסה, תתאמץ, והאימוץ הוא יוצר יותר אפשרות, האימוץ יוצר יותר אמון שלי ביכולת שלי לשנות. בסדר? כל פעם שאנחנו מצליחים במשהו, בפעם הבאה, אני רוצה להגדיל את העשייה שלנו ואת השאיפות שלנו. בסדר, חברים? אפשר להתקדם חכם לכף ד'? כן, חכם דוד, רבי דוד? יפה. אם כבר ניסית את הכל עליך ולא הועלת, אם כבר הורעת את עצמך בכל אמצעים ולא נתעוררה נפשך, כי ניסית להיזהר בכל הדברים שצריכה להיזהר בהם, ולהשתוקק בפועל התשוקים וכיסופים שצריכה להשתוקק בהם. טוב, מה אני אעשה עכשיו? שום דבר לא מוציא אותי מכאן. מה אני צריך לעשות? שימו לב. דמיון מודרך. האדמו"ר מפיאסצנה, הוא כתב הרבה ספרים, גם את אש קודש, גם את הכשרת האברכים, וגם את חובת התלמידים, וגם את צו וזירוז, ועוד ספרים, וגם בני מחשבה טובה, מי שמכיר. והיום יש שיטה שלמה, שנקראת דמיון נובע או דמיון מודרך, שהיא בנויה על הספרים של האדמו"ר מפיאסצנה. קוראים לרב שמנהל את זה, הרב עמית קדם, והוא ממש עושה בזה סדנאות. אז תראו, עכשיו הוא נותן לנו אפשרות לסדנה. הוא אומר, תצייר איזה צדיק. צייר בעצמך, אתאר משהו, אציע בפניכם איזה סוג של סדנה. אתם תעשו את זה בבית, מה שנקרא. תאר בעצמך שאתה צדיק, וראה בדמיונך את גודל שנשמתך בשורשה. כלומר, זה נכון שעכשיו אני לא מי יודע מה. אתה יודע מה, מה אכפתך? עזוב את מה שאתה חושב על עצמך, והמצב הנוכחי שלך שהוא חצי קלאץ'. תאר בעצמך שאתה צדיק. עכשיו, תתאר את הנשמה הגדולה שלך, ותפארתה בשעה שהשם בא, וכל קדושה ועמו להשתעשע, ולטייל לימה בגן אלוקים בעדן. קיצור, אתה אומר, וואו, אתה כאילו כזה צדיק טורבו, הקדוש ברוך הוא בא לקראתך, וכל צדיקי גן עדן באים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, כולם, כל החבורה הזאת באה לקראתך. הישקע והתמיד במחשבה ודמיון זה נגד עיניך, ואז אי אפשר שלא יתעורר בך זהירות יתרה, שלא נתנף את יקר תפארתה כשהיא נתונה בזרועות מלכו של עולם. ותשוקה עד כלות הנפש לזכות לזה תתעורר בך. הוא אומר, אתה יודע מה? קח את עצמך, לא משנה באיזה מצב אתה, תצייר עכשיו שאתה צדיק. צדיק יסוד עולם. איזה בבסלי כזה. בסדר, יש לנו עוד מעט בבסלי, נכון? דלת שבט. זאת השם זכותו תגן עלינו. זאת אומרת, אתה תצייר את עצמך שאתה בבסלי כזה קטן. איזה בבא קטן. בבינו. בומבינו. בסדר? ואז אתה תלך לקראת, תדמיין שאתה במקום הזה, ואז בעקבות הציור הזה, אתה תלך בעקבותיו. אנחנו אמרנו כבר כמה פעמים, כתוב במסכת אבות, נדרים סייג למסורת. סייג למסורת נדרים. כלומר, אם בן אדם רוצה לקיים כל מיני דברים בתורה, במסורת, הוא זורק את הנדר, אדם בא לחל דברו, אני לא רוצה לחלל את הדיבור שלי, אני לא רוצה להפר את הנדר שלי, ואז אני ממצב את עצמי במקום הרבה יותר רחוק ממקום שבו אני נמצא, ואז לאט לאט אני סוגר את הפער בין המקום שבו אני נמצא, אלא המקום שאליו נדרתי. הייתי ברור? אותו דבר גם במציאור הזה. זה לא, אתה לא כזה צדיק, לא כל אחד זוכר להיות דניאל, נכון? נכון, דניאל? לא, דניאל, גם אתה, וגם השני, יש פה דניאל הצדיק. אתה, זהו, זה. בסדר? לא כל אחד זוכל להיות דניאל. אתה עכשיו, אתה תדמיין את עצמך כצדיק, ולאט לאט תסגור את הפער הזה. בסדר? עכשיו יש לי הצעה אחרת בפניכם. לא תדמיין שאתה צדיק, תדמיין איזה צדיק שאתה מזדהה איתו. פעם עשיתי את זה, סדנה כזאת בצפת. עמדנו באיזה מעגל, כל אחד היה צריך לדמיין איזה צדיק שהוא מזדהה איתו. אז אני מטבע הדברים, הרב אליהו, נכון, כל אחד עם הצדיק שלו, יש אחד אנדם הרב, קיצור, כל אחד עם הצדיק שלו. עכשיו אמרתי להם, דמיינו שהוא עומד לפניכם. עכשיו, קוראים לזה כמו עיבור נשמה כזה. עכשיו, תדמיין שהוא, או שהוא, אתה עומד מולו, או שהוא נכנס בתוכך, או שאתה נכנס בתוכו לצורך העניין, איזו סינרגיה כזאת, איזו התקללות שלך עם הנשמה הזאת, שלה, שאתה מאוד מאוד מזדהה איתה. ועכשיו היא חיה בתוכך, ועכשיו אתה, היא מתנתקת ממך, ועכשיו איזה, מה עובר עליך? זה היה מאוד מאוד חזק, איזה חצי שעה, שעה שעשינו את הדבר הזה, ואחרי זה אתה כאילו, אתה מרגיש, וואו, איזה עולם של שאיפות, איפה אני ואיפה הצדיק הזה שדמיינתי וזה, אני מציע לך לעשות את הדמיון הזה. קוראים לזה עוד דמיון, מה ההבדל בדמיון נובע לדמיון מודרך? דמיון נובע, זה דמיון שנותנים לך לצורך העניין את התמונה הראשונית, ואתה בעצמך אחרי זה מפתח את זה. דמיון מודרך שבעצם המנחה הוא כל הזמן אומר, מה השלב הבא, מה השלב הבא. דמיון נובע הוא יותר תלוי בך. דמיון מודרך זה מישהו מנווט אותה. משני הדברים האלה יכולים להיווצר תחושות מאוד מאוד נעימות ומיוחדות. בסדר? אז תעשו את זה. כמו שיש לנו דמיון נובע ומודרך בתפילה. כתוב שבן אדם, כך כתוב בשולחן ערוך, בשעה שהוא מתפלל, ידמיין עצמו שנמצא מול קודש הקודשים. נכון? ראיתם פעם בהלכה, סתכלו בשולחן ערוך, ידמיין עצמו שהוא מול קודש הקודשים, כן? וליבו פונה אל קודש הקודשים, כן? אז באמת צריך, ככה בן אדם צריך.
שיביתי.
יפה מאוד, שיביתי השני נגדי תמיד. לא רק מילה, זה שזה יהיה ממשי. שבן אדם ירגיש ממש שהוא עומד מול השם. אם אתה מרגיש שאתה עומד מול השם, אז כל ההתנהגות שלך אחרת, כל התפילה שלך נראית אחרת. אז תראו לכם שבן אדם, שיביתי, כן, דמות דיוקנו של אביו, של יוסף, נכון? עומדת לנגד עיניו. אז במקום שיהיה דמות דיוקנו של אביו, דמות דיוקנך שלך. כמו שהוא כותב פה. או דמות דיוקנו של אדם צדיק שאתה מעריך אותו. כן, ומה הוא אומר לך? שאלתי אותם כל מיני שאלות. מה הוא אומר לך? איך הוא מתייחס אליך? איך זה שאתה עכשיו חי לצידו או מולו או מסתנחרן איתו, כן, מתאחד איתו, מה זה עושה לך? איזה תחושה זה עושה? נכון, בן אדם שאתה אוהב אותו ומזדהה איתו והוא נותן לך כוח, איזה התרפקות כזאת, איזה כיף להיות לידו, הוא מגדל אותי, כמו שהבעל שם טוב ואחרי זה רב שלמה קרליבך אומר, חבר טוב זה חבר שמוצאים ממני את הטוב, איזה כיף. או רב טוב, זה רב שתמיד אני מגיע אליו, הוא מבסוט עליי, הוא אוהב אותי, נכון או לא? זה כיף, לא? הלוואי, בסדר? כמו הביגון, נכון? הכל תמיד, הכל טוב, הכל... זה חשוב מאוד. חשוב מאוד, לנסוח בבן אדם כוח, אז אנחנו יכולים גם לדמיין את זה בעצמנו. אתה ניגש, אתה מדמיין את אותו רב, את אותה אישיות שאתה מזדהה איתה, היא נותנת לך כוח. אז כדאי לעשות את זה. כמו בתפילה, כך ביום יום. הוא אומר לגבי, אתה בעצמך, לא מישהו חיצוני לך. ואם זה לא רק אם אתה בעצמך, אתה לא מסוגל לדמיין את עצמך כצדיק, כיסוד עולם. ככה זה צדיק שאתה באמת מזדהה איתו. זה נותן הרבה כוח. אתה לאט לאט, תחשבו רגע על הכוח המדמה. זה דבר מדהים. באמת כוח המדמה, הרי קוראים לנו אדם. לא קוראים לנו אדם. משתי סיבות. אדם מלשון, אומר המהר"ל, או אדם מלשון אדמה, שכל הזמן מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, נכון? כמו שיש לי אדמה, אני לא רואה כלום, פתאום יוצאים צמחים. מוציא את... אותו דבר גם בן אדם נולד עם תכונות, פוטנציאל, ולאט לאט צומחים. זה אפשרות צד אחד. צד שני מלשון אדמה לעליון, כאילו היכולת שלנו לדמות, לשוות, כן, כמו נבואה, נבואה חוזרת, לדמיין את המציאות העתידית, כל התפילה היא דמיונות. תחזן לנו שוכל לציון ברחמים, תקע בשופר גדול לחירותנו, רפאנו, נכון? כאילו כל החלומות. אז באמת לקחת את הכוח המדמה הזה, הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו, הכוח העליון שלנו, ולדמות את המציאות הכי טובה. נכון שמעוניקו? איך? כן, כן. ואז גם אני יותר גדול, אני יכול להידבק במידותיו, גם אני יכול להיות אלוקי, גם אני יכול להיות רחמן, גם אני יכול להבליג, אני יכול לא להיכנס לכל מיני סרטים, אני יכול... בסדר, למה לא? אני מסוגל, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוח האלוקי הזה, האינסופי, לדמיין את הדמיונות הכי גבוהים והכי גבוהים. בסדר? יפה מאוד. כף ד' יש כוחות חברים? קדימה. אם אז קראנו את זה, טה-טה-טה-טה-טה-טה. כן. הוא רואה בדמיונך, אני סליחה, אני רק קראתי מהאמצע, הוא רואה בדמיונך את גודל נשמתך בשורשה, ותפארתה בשעה שהשם בא, וכל קדושיו עמו להשתעשע, ולטייל עמה בגן אלוקים בעדן, כי שקע ועתמיד במחשבה ודמיון זה נגד עיניך, ואז, או, אי אפשר שלא יתעורר בך זהירות יתרה. יש לך שם דף, אתה ראית? יופי. ואז אי אפשר שלא תתעורר בך זהירות יתרה, שלא נתנף את עיקר, אני לא רוצה לבייש את הפירמה, הרי אני כבר שם. זה אני, זה לא מישהו אחר. מי אני באמת? מי זה אני? מי זה רן בן משה? מי זה כל אחד? זה הדברים הכי טובים. אנחנו אנשים לא טובים? מישהו פה לא טוב? אז שלום. אנחנו אנשים טובים. אז אני יכול כל החיים שלי להתנהל בצורה כזאת. ואז אי אפשר שלא יתעורר בך זהירות יתרה, שלא תנף את תקרת תפארתה כשהיא נתונה בזרועות מלכו של עולם. ותשוקה עד כלות הנפש לזכות לזה תתעורר בך. בטח אני רוצה להיות יהודי, אני רוצה להיות אדם כשר, אני רוצה להיות אדם טהור, אני רוצה להיות אדם נשגב, ולא חיות חיים של בהמה, של אכול ושתו. בסדר? אנחנו ממשיכים. כן, בבקשה. עוד פעם, עוד פעם. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכול נהיה בדברו. בישיבת ההסדר בצפת. מי עשה? אני, עבדך הנאמן. אני הייתי המדריך של הזה, 10 שנים עשיתי. אולי אנחנו נעשה זה גם פה בלי נדר, צריך להיזהר מהצופים בבית שלא ייבעלו. אני, כן, בין השאר למדתי אצל הרב קדם את הדבר הזה, ובעוד מקומות, זה נקרא, קראתי לזה, תרגילנו בתורתך. לעשות תרגילים לנפש, כן? אני חושב שפעם דיברנו על זה. יכול להיות 3 סוגי בית מדרש. בית מדרש אחד זה בית מדרש של תובנות, רק לדבר כאילו תובנות, אבל הלב לא נמצא שם, ובטח לא העולם התחתון, מה שנקרא. עולם היצרים, עולם הכוחות. בית מדרש טוב יותר, בית מדרש לא שואל אותי רק מה אתה חושב על זה, אלא מה אתה מרגיש עם זה? איפה זה נוגע בך? שאתה קם מהספר, מה אתה עושה עם זה? בבית מדרש אידיאלי, זה גם בית מדרש שמספק לי תובנות, והבנות עליונות, וגם באמת משדרג לי את הלב, ומגדיל לי את האהבה ואת הרגש כלפי דברים אלוקיים, וגם ממש מחיה אותי עם העולם, עם הכוחות שיש לי. נכון? זה הדבר הכי טוב, שעושים תרגיל, תרגיל מעשי, תרגיל נפשי, שבעצם אומר, וואו, הנה אני מסוגל להיות ככה וככה, זה דבר מקסים, בלי נדר. זאת אומרת, תזכירו לי את זה, אנחנו נאגן בלי נדר קבוצה, זה דורש הרבה רצינות, זה דורש חוסר ציניות, כי זה לפעמים בן אדם אומר דברים מאוד מאוד אישיים, אבל זה מאוד מאוד חזק, כי אז אתה מגיע לרבדים הרבה יותר פנימיים בנפש. אדם אומר, וואו, אני עכשיו מבין על מה זה יושב, למה אני מתנהג בצורות כאלה ואחרות. זה מאוד מאוד עוזר לנו למצוא, להכיר רבדים הרבה יותר פנימיים בתוכנו. בסדר? מה אתה אומר? נשמע לך רעיון טוב? לא. כן? לא. או, דניאל, תודה רבה לך שאתה פה. תגיד לי שאני אעביר לך כמה עטפות. אז אנחנו בלי נדר נעשה את זה, תרגילנו בתורתך. עכשיו שימו לב. אתם יודעים שלא עלינו, תופעות השם ישמור, השם ישמור, לפעמים בן אדם יש לו נטיות אובדניות, כל מיני מחשבות לא טובות, מה יש לי לעשות פה, השם ישמור. גם אז זה היה, אנחנו מדברים לפני 80 שנה. אומרים שבצבא, כאילו משהו מטורף, בגלל לחצים שיש, כל מיני השם ישמור, יש לי תלמיד, לפני כמה שנים, ביום היום הולדת שלו, בן 20, קיבל קצין מצטיין, לא עליכם, לא עליכם, לא עליכם, קיבל קצין, כאילו היה צריך, אמרו, צריכים להגיע על טקס, קצין מסתיים, זה, נכנס, חוץ מכבודכם לשירותים, עם הרובה, וירה בעצמו. מה, כאילו אתה, זה, הגעת לפסגה, הגעת לזמן שאתה מוערך, מה קרה, מה היה שם? איך זה יכול להיות שבאדם הגיע למציאות הזאת, ואף אחד, אין איש שם אל לב. איך זה יכול להיות כזה דבר? אז אחרי זה סיפרו שלפני, כמה חודשים לפני כן, חבר שלו גם עשה המעשה, והוא, קיצור, בא בעקבותיו, וזה, אומר לפסיכולוגיה, שלפעמים שקורה דבר כזה, שמישהו עושה כל מיני מעשים, אנשים בסביבתו אומרים, רגע, רגע, זה ישמע לכם קצת עזוי מה שאני אומר, אבל אני אומר, רגע, אני יכול לקנות תשומת לב ברגע אחד. עד עכשיו אף אחד לא שם לב אליי. אני עכשיו זורק איזה דיבור קשה מאוד, או חס ושלום, אפילו מגיע לכדי מעשה, כל תשומת הלב מסביבי. אז לפעמים שיש דברים כאלה, גם אנשים קרובים עושים את אותו מעשה. כיוון שכאילו קונים את עולמם בשעה אחת, קונים את עולמם במעשה אחד, השם ישמור, השם ישמור, לא על אף אחד מאיתנו, תגידו אמן. אנחנו יכולים בעזרת השם להתקדם בדברים טובים, וזה מאוד חשוב לשים לב אחד לשני. אתה רואה, עד כמה שיש לנו כוחות בעזרת השם. אתה רואה מישהו שעובר עליו משהו, לשים לב אליו, להתייחס אליו, מה שלומך, מה העניינים, מה קורה, מה עובר עליך. אתה רואה בן אדם פרצוף תשעה באב, להתעניין, זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו פה חבורה, אנחנו עשויים כמו גל של אגוזים. כן, אם קורה למישהו, תדאג כל החבורה כולה. נכון, כולנו צריכים לשים לב. על אחת כמה וכמה עם ישראל, צריך לשים לב, מה קורה איתנו? בסדר? אז ברשותכם, זו הייתה הקדמה. קפה, אל תבכו לממית עצמו בלבד. בכו גם להולך ומת. העולם מתעונן על הפקרת החיים כעת, ועל המאבדים את עצמם לדעת שנתרבו רחמנא ליצלן. הוא כותב פה, בהגעה למטה, אתם רואים שנת תרפ"ו עד תרפ"ח, זה שנת אלף... כן, נכון. 26, אתה מתכוון. הרי תרפ"ט זה 29, נכון? 26 עד 28. מצוק העיתים לישראל, ורבים מהם נתמוטטו מפרנסתם, נתרבו המראות של איבוד לדעת. כלומר, היה שם איזה סיפור של התאבדויות, של אנשים שהגיעו למצוקות כלכליות או נפשיות, ככה הוא מתאר, זה היה שם איפה שהם גרו, בגלות. בכל מקרה, הוא אומר, אני מוסיף לדאוג גם על החי ההולך. לא המית את עצמו, ומכל מקום מתו. כן, בן אדם שלא עשה שום מעשה, אבל הוא הולך עם עצבות גדולה, עם מוות פנימי. בסדר, אולי הוא לא, זה לא המעשה, אבל עם תחושה של חידלון, כן, אנשים הולכים עצובים, מראה שחורה, כאילו מה, בן אדם לא מרגיש בעניינים. בוא ידידי, תתנו לו רק איזה דף, תראו לו איפה אנחנו נמצאים, טוב? יפה מאוד, ומכל מקום מתו, החיים נעשו זול והפקר אצלו, לחיות או לא לחיות, אחת היא. כן, לפעמים בן אדם נכנס למראה שחורה, כאילו אין לו שום, לא מוצא טעם בחיים. אז מה צריך לעשות? לחזק, לתמוך, לאהוב, להחמיא. כן, עוד מעט אנחנו נקרן לפורים. פורים, כל אחד שוטר, או, כמה אני אוהב אותך. אל תחכה לטיפה המרה, או משהו שהוא יגרום לך להגיד למישהו מחמאה. אתה אוהב מישהו? נכון, שימוניקו, כל שיעור אני אומר לשימוניקו, שאני מת עליו. נכון? תגידו לאנשים, תגיד לבן אדם, אני אוהב אותך, תודה רבה לך, אשריך. זה דברים מאוד מאוד חשובים, אנחנו צריכים להתרגל לדבר בשפת השפע. נכון או לא? אם אנחנו נדבר בשפת השפע, אז מי ידבר בשפת השפע? נכון? איזה יופי, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף להיות במכון מאיר, איזה כיף לראות אתכם כל בוקר, נכון? אני רואה את חכם יהושע, אני מתמלא באושר. תמיד הוא שמח, נכון? תמיד שמח, תמיד מפרגן, מחבק, זה כיף, תחשבו אותי. תחשבו איזה מנעד אנחנו, יש לנו כל הגילאים פה, נכון? יש פה ילדים קטנים של הרמי, ואנשים מבוגרים, וצעירים, פנסיונרים, פשוט. מה המחנה המשותף? כולם אוהבים, נכון? אז צריך להתרגל בסתם יום של חול, להגיד דברים טובים אחד לשני, לחזק אחד את השני. לפעמים בן אדם, כל מיני סיבות שלא תלוי, הוא קצת מאבד את האמון בעצמו. והשאלה, תחבק אותו, תגיד לו איזה מילה טובה. בסדר? מי מקבל על עצמו לעשות את זה יותר? דוד, אתה הצבעת? יפה מאוד. אז אנחנו בואו, נא להוריד את הידיים. אז יפה מאוד. אז אנחנו קלים על עצמנו להיות אנשים שיותר מטיבים עם האנשים ושמים לב אל בן אדם. לפעמים אפשר להרוג בן אדם, להגיד לו איזה מילה, לא לשים לב. אז צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. ממש מוות בחיים ביד הלשון. המילים יכולות להרוג. לעומת זה, בוא נדבר באופן פוזיטיבי, באופן חיובי. בדיוק. הם יכולים להחיות. יש לך כוח. כוח הדיבור. וואו, איזה כוח אדיר זה. המילה, מילה בקבלה, אמרתי, אני חושב איזה פעם, קוראים לה אבן. אתם יודעים למה קוראים לה אבן? כי זה חיבור של שתי מילים. אב ובן. אני אומר עכשיו איזשהו משהו... איך? נכד, אתה אומר. טוב, זה גם רעיון טוב. טוב, אולי נעשה, נדבר עם הבלשנים.
יש אבן חן.
אבן חן, נכון? אבן חן, נכון. אז מה הרעיון? למה זה אב ובן? בן אדם אומר, זה משהו ראשוני. אבל המילים שאתה אומר למשהו הראשוני, זה יש הרבה תולדות. אמרת מילה טובה? וואו, יצרת אווירה. וואלה, הוא בחור מצוין. ברור שהוא מצוין. הוא אחלה בן אדם. יש חשק לדבר. עוד מישהו מצרף עוד מילה טובה. זה אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. המילה הטובה שמעשו הבונים זה הרי תלמידי חכמים נקראים בונים. לפעמים יש אנשים שעקיצתם עקיצת עקרה ונשיכתם נשיכת נחש. כן, חכמים יזהרו בדבריכם. לפעמים אנשים אומרים כאילו קרואים תלמידי חכמים וגם כל בן אדם. אתה לפעמים מואס אבן מעשו הבונים, כלומר מילים שבן אדם אומר, שטויות, זה לא חשוב אם אני... זה חשוב מאוד שתגיד את המילים הטובות האלה, כן? בן אדם עם אשתו. תגיד, אתה אוהב אותי? בטח שאני אוהב. אז למה אתה לא אומר לי אף פעם איזה משהו? איזה נחמדת, איזה טובה, את נושאת חן בעיניי. בעזרת השם, אתם זוכרים, כן? אנחנו, תבואו אליי, אתן לכם פה לקסיקון. לקסיקון של מילים טובות, להגיד לאישה, שימוניקו, שמעת אותי? מה? מושגים חדשים, את נראית כמו אגרטל מזהב, קיצור. בסדר? לונה לונה. בקיצור, להגיד מילים טובות זה מאוד 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 חשוב, גם לאישה והיא טוב בזמנו, אבל בינתיים עושים את זה על יבש, מה שנקרא, עם החבר, חבר לחדר, להגיד מילים טובות. יש אפשרות אפילו להגיד מילים טובות לרבנים. אתם יודעים? לבוא להגיד לזה רב, וואלה, אני אוהב אותך. היה כיף, היה זה, דיברת איתי, חיזקת אותי. חשוב מאוד. כן, אתה רוצה להגיד לי מחמאה אולי? כן, בבקשה. תודה רבה. כן. עובר עליו משהו. השבוע קרה לי משהו כזה. איזה מישהו שקשור למכון באיזשהו אופן וזה, אמר לי, שמע, אני התפלאתי עליך, למה לא, אתה לא מדבר איתי ולא זה? אמרתי לו, אגיד לך את האמת, אני פחדתי איך זה יצטייר, אולי אתה תהיה נבוך ממני, אולי אני נבוך ממך, וזה אומר, זה לא נכון. היית ניגש אליי, ואמר לי, זה מילה טובה, זה היה ממש טוב. אמרתי לו, אז אני רוצה לבקש את סליחתך, אני רציתי לעשות את זה לפני כן, ועכשיו זה, הוא קיבל את זה. אני לא חושב, אין, קודם כל, יהודי, אין יהודי זר. כולנו אחים, נכון? כולנו אחים, באמת, 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 צריך להרגיש ככה. כל יהודי הוא אח שלנו. הגויים, חלקם עם אח שמם, חלקם זה, אנחנו בואו קודם כל נתארגן על עצמנו, על המשפחה שלנו, משפחת היהודים. יש עבודה, נכון? כל בן אדם, אתה ניגש אליו, ניגש, מילה טובה, אתה רואה בן אדם עצוב, בטח איזה, היה לי פה איזו סיטואציה, אני חושב שאמרתי לכם את זה, שאיזה מישהו יליב את ניסים, ניסים, נכון, יש פה איזה אחד שמגיע לפעמים עם סל כזה, וזה מישהו אמר לו, תצא מפה. עכשיו, הייתה פה ברית של הנכד שלי, אתם זוכרים לפני איזה חודשיים וזה. אז מישהו אמר לו, תצא מפה. אמרתי לו, מה? תגיד, מה אתה עושה? הוא אמר, לא, הוא לא, זה, נתנו לי קיצור, אמרו לו, נתנו לו איזו הוראה מגבוה שהוא לא יכול להיות פה במכון, אני יודע מה, זה, אמרתי לו, תקשיב, אבל אדם זה מורח שלי. אני מבקש לך, אל תגיד לו שום דבר. אמרתי לו, בוא, ניסים, תיכנס לפה, אתה אוכל פה עכשיו, יש פה סעודת מצווה עוד מעט, אז הוא אומר לי, תודה רבה, תודה רבה. מה זה הדבר הזה? צריך להיזהר מאוד, לשפור דם שלי, דם של בן אדם, דם של יהודי. בסדר? אני אומר, אין בן אדם זר. לכן לשאלת כבודו. אתה אומר, אני רואה בן אדם שהוא במצב זה, תיגש אליי, מה שלומך? אפשר לעזור לך באיזשהו אופן. אתה מבין? מה אתה אומר על זה? נשמע לך הגיוני? מה יכול לקרות אם תיגש אליי, ואז מה? הוא ידחה אותך? אתה יכול להגיד, שמע אחי, שחרר. נכון? אז מה יותר חשוב? זה חשוב לנסות לדבר איתו, לסעוד מסעי ליבו. לפעמים בן אדם אומר, אני עכשיו לא מתאים לי. בסדר, אז תכבד את רצונו, אתה לא חייב להיות, להתעלק עליו וזה, אבל באופן כללי שיהיה תשומת לב, זה מאוד מאוד חשוב. התחושת הבדידות היום, ואדם לפעמים מרגיש בודד, מרגיש לא אהוב, מכל מיני סיבות, חלקם אמיתיות, חלקם סתם סרטים שהוא מסריט את עצמו, כן? אבל יחד עם זה, לכל יהודי. כן, אילן, רצית להגיד משהו? כן. בבקשה. Objection. אתה אומר לו, לא, אנחנו נוהגים להחמיא. תגיד לו, זה לא, זה לא, זה לא ענבה, להגיד, לא, 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 לא. בן אדם ענב באמת, אתה אומר לו, הוא אומר לך, תודה רבה. ברוך השם. זה חשוב שאני מחמיא למישהו, לא להחמיא על, על דבר אמורפי, אלא להגיד לו, רציתי להגיד לך, יישר כוח על זה וזה שעשית. זה יותר חזק. אתם מבינים למה? שאני עכשיו מחמיא למישהו משהו כזה, אז הוא כאילו לא, בעצם לא הסקת את המטרה, כי הוא בטוח שנגמר הסיפור, הוא כבר טוב בהכל, הוא צדיק יסוד עולם, צדיק גמור, כמו שאומרים. גמרת עבודה. אבל אם אני עכשיו בא ואני אומר לו, תודה רבה לך על זה שעשית ככה וככה, אז הסקתי שאני באמת אמרתי לו דבר ממוקד וספציפי, שיקדם אותו, ויעזור לו, וישמח אותו, וגם הוא מבין שיש לו עוד עבודה, לעבוד בדברים אחרים. אתה מבין מה אני אומר? אבל... איך, איך? יותר אמין. בדיוק, אני יכול להגיד את זה, כל אומר הלל בכל יום, כאילו מחרף ומגדף. אם אני אומר מחמאות שהן תלושות כאלה, או אתה יודע, כאלה גרנדיוזיות, פש, אחי, גיליתי עוד מישהו מילה מדבב צדיקים. לא ידעתי שכל אלה מדבב נמצאים פה במכון. בסדר? אז אני אומר לך, מה, דבר ללמפה, כאילו, מה אתה מספר לי סיפורים? אבל אם אני אומר משהו ממוקד, תודה רבה לך על ההתייחסות, על מה שעשית, על הקוסטין, על בסדר? אז זה עוזר לבן אדם להתקדם, וזה לא יפיל אותו לכדי גאווה. וצריך לדעת לקבל. צריך לדעת לקבל. זה לא טוב להיות רק בן אדם שנותן. בן אדם שהוא רק נותן, ולא יודע לקבל, זה גם נחות. זו נחות. בסדר? צריך לדעת לקבל. מה הבעיה? אתם יודעים למה אנשים לא אוהבים לקבל? כי הם לא רוצים להיות אסורים בתודה. לכן זה נקרא אסיר תודה. אם אתה עשית לי משהו, ואני לא רוצה להיות בזה, כאילו, וואלה, אני חייב להגיד לך עכשיו תודה. אז מה קרה? אני אגיד לך תודה. מה הבעיה? למה אתה הודף את החסד שאני רוצה לעשות איתך, בגלל שאתה תצטרך אחרי זה להגיד תודה, אני אשמע לכם, יוני, איזה חשבונות מיותרים. זה נכון שכתוב, הכוונה שלא להיות, לא להיות תלוי בזה, מצד שני כתוב 60 פעם בשס, לפחות, הנותן מתנה טובה לחברו, צריך להודיעו. אחי, אתה יודע, רציתי להגיד לך שעשיתי לך ככה וככה, וואו, למה צריך להודיעו? כי אז תרבה האהבה. אתה יודע, אתה לא יודע, אבל אני דואג לך. חשבתי עליך, נתתי לך את הדבר הזה, אפשר להגיד, וואו, זה גאווה, מה, תיתן מתן בסתר, לא? אתה נותן למישהו, להגיד לו, אחי, נתתי לך, חשבתי עליך. מה? לפעמים בן אדם לא שם לב. לא שם לב. אתה, זה, אתה נותן את המתנה לחברך, אני מודיע לך, אחרי זה הוא נותן לך, הוא מודיע לך. ככה אהבה הולכת בגדלה. רב אליהו דסלר במכתב מאליהו אומר שהאהבה מתפתחת בעקבות נתינה. אתה נותן, אתה אוהב יותר. לא אתה אוהב, אתה נותן יותר. אם אתה נותן, אתה אוהב יותר. אתם מבינים? לכן גם אומרים שטבעת, הנה שיעור ראשון בזוגיות. זאת השם לחתן, חתן דינן. נכון? שאתה נותן, למה אומרים שלמה, אחת הסיבות שעונדים טבעת, גם בגלל שזה פרקטי, כן? אפשר קדש אישה באופניים, אבל ללכת עם אופניים על היד זה קצת קשה. אז למה הטבעת היא עגולה? כי אין התחלה, כל נותנים, מה?
שלם,
נותנים ומקבלים ונותנים ועוד רוצים לתת ועוד רוצים לקבל ועוד רוצים להעניק. שאתה אוהב מישהו, אתה שכתוב לו טוב לעולם, טוב לך, אתה מרגיש אנחנו טבע טוב להטיב כמו הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להטיב עם ברואיו, אז אנחנו רוצים לדבק במטב של הקדוש ברוך הוא, עושים טוב כמה שיותר. מה? זה יוצר קרבה, אכפתיות. אני עכשיו נותן לך, אני אומר, וואו, איזה יופי, אני רואה שאתה מאושר. אז גם בפעם הבאה יש לי חשק לתת לך עוד, שיהיה לך תחושה. זה דבר פלא, שיהודי עצמות, ככה אומר הרב באורות, נכון? עצמות החפץ של היות טוב לכל, זאת עצמותה של כנסת ישראל. זה המהות שלנו. או יש עכשיו, אנחנו מתכוונים לחודש שבט, יש ספר שנקרא מגד ירחים, נכון? הגדים כאלה של הרב קוק. על כל חודש. אז אתם יודעים מה המשפט של חודש שבט? הוא אומר, חפץ הטבת, אני לא יודע אם אני צפת ממש, אבל זה רעיון, חפץ הטבת הדורות הבאים, ניכר במיוחד בנטיעת עץ החרוב. למה? כי חרוב הוא נותן פירות אחרי 70 שנה. כן? אז בן אדם בא, נוטע עץ חרוב, הוא אומר לו, אבל אחי, אתה לא תהנה מזה. הוא אומר לו, לא, בסדר, כי שם שאבותיי, כך אומר רבן גמליאל. ראו פעם את רבן גמליאל נוטע עץ חרוב, אמרו לו, תשמע, סיכוי טוב שאתה לא נהנה מזה. זאת אומרת, כמו שסבא שלי נטע עץ חרוב, ואולי לא נהנה ממנו, ואני עכשיו נהנה ממנו, אני רוצה לטוע עכשיו עץ חרוב, שיכול להיות שאני לא נהנה ממנו, אבל נכדיי ייהנו ממנו. זה יהודי. יהודי עושה טוב. זה עושה ליהודי טוב, שהוא עושה טוב. כמה טוב לעשות משהו, נכון, זה גם אדמו"ר מפסק אצלה. שאומר, לא, זה לא כתוב פה, הדבר הכי טוב זה לעשות משהו טוב, לא זוכר כרגע, אתה מקיצור, משפט ש... יפה, הדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר. אתם יודעים מי אמר את זה? אדמו"ר מפיאסצנה. זה שאנחנו עכשיו בעסוקים בו. מה? ורבי אהרון הרכין את זה עם ההוא שמטטט הרחובות, נכון? המנקה הקדוש מתל אביב, שהוא אמר לו, תגיד לי, מה, יש לך איזה וורט להגיד לי? הוא אומר, אני הייתי תלמיד של אדון, אהרון רזאל כמעט התעלף, הוא אמר לו, אתה היית תלמיד של אדון פייסצנה, אתה חייב להגיד לי משהו. אז הוא אמר לו, הדבר הכי גדול בעולם, זה לעשות טובה למישהו אחר. פס, דבר מקסים באמת.
הוא הפגיש אותי עם הגיבן הזה.
מי?
למשטרים וקרלים.
רב שלמה קרליב, אתה ראית את הגיבן הזה? וואו. הוא עוד חי לו. אתה לא יודע.
לא ראיתי אותו שנים כבר.
אבל זכית לראות את הגיבן הקדוש. אתה רואה מה זה? המנקה. הוא היה גיבן, היה כפוף כזה, והוא היה תלמיד של האדמו"ר מפיאסצנה, לפני... מנגלה. אתם רואים מה זה? אתם מבינים מה זה? אז יש פה, יש אנשים שהם היו תלמידים של אדמו"ר מפיאסצנה, והם חיים איתנו עד היום. זה לפני 80 שנה בערך. בסדר, הוא לא צעיר, הוא בטח בן 90, יודע, אולי אפילו יותר. בסדר? אז רק בוא נקרא את זה שוב וניפרד כדידים. אני קורא עוד פעם עם פסקה קפה מההתחלה. אל תבכו לממית עצמו בלבד, בכו בכו גם להולך ומת. שים לב לבן אדם שהוא מתקלש, בן אדם שהוא עצוב. העולם מתעונן על הפקרת החיים כעת, ועל המאבדים את עצמם לדעת שנתרבו רחמנא ליצלן. ואני מוסיף לדאוג גם על החי והולך. החי ההולך, סליחה. כלומר, בן אדם שהוא כביכול חי, אבל בעצם הוא חלקים ניכרים מהאישיות שלו כבר מתים. לא המית את עצמו, כלומר, לא התאבד, ומכל מקום מתו. הוא עצוב מאוד. החיים נעשו זול והפקר אצלו, לחיות או לא לחיות, אחתי לו, הוא לא מרגיש לו טוב עם זה. נקרא רק את הסוף, מתחילה, טוב, זה כבר נושא אחר, כבר לגבי היצר הרע, ולגבי מה שמוביל אותנו, זה בעזרת השם נראה לי, מה פעם בא, כי זה כבר נושא בפני עצמו, רק נקדים ונאמר, שהוא כמו בדומה למאמר הדור של הרב קוק, שאומר שהכפירה בדור שלנו, או בדור שלו לצורך העניין, במאה השנים האחרונות, היא לא נובעת מתאווה. היא נובעת מגדלות. כי אנשים אידיאליסטים לא מוכנים לקבל את התורה בצורה קטנה. בא בן אדם אידיאליסט שמייבש ביצות ומקים יישובים ומת במלאריה. אידיאליסט, כמו שהיו אנשי עלייה השנייה, חילונים גמורים. איך זה יכול להיות שאידיאליסט הוא כופר? אתה יודע למה הוא כופר? כי הוא כופר אם נותנים לו תורה קטנה. בא הרב קוק, מעצים את התורה, מגדל אותה, מראה את הצדדים האידיאליסטיים שיש במראה לכל בן אדם שגם אם הוא חקלאי ואולי הוא לא שומר כאלה מצוות כאלה ואחרות, מצוות אחרות הוא כן מקיים, והוא שייך בתורה, והוא נמצא בתוך כרם היהדות, נמצא בתוכה, אז במילה בן אדם מקבל כוחות, ועל זה הוא עשה את מסע המושבות המפורסם, נכון? אתם יודעים בטח, שהוא נסע ממקום למקום, והיה בזיכרון יעקב, וממש לקח איתו את הרב זוננפלד, מהעדה החרדית. אמר לו, בוא איתי. בוא נלמד פרק באהבת ישראל. ובאמת הם כיתתו את רגליהם, ועברו ממקום למקום, ממושב למושבה, ויש גם סיפור שפעם אחת הוא ממש לבש, עלה על איזה סוס, הרב קוק, כבר לא היה זה, ועלה, התלבש בבגד של חקלאי, ודאר על סוס, אמרו, מה זה הדבר הזה? אז הוא אמר, אני רציתי באמת להרגיש את, את הבגדים האלה, בגדי העובדים, כן? ולהרגיש את, את החוויה האמיתית שלכם, שאתם עובדי אדמה. עובדי אדמה, עובדי אדמת ארץ ישראל, שעליכם נאמר, אמת מארץ תצמח. אתם מוציאים את האדמה, מוציא לחם מן הארץ. אתם ממש זוכים לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל בידיכם. והחתם סופר אומר בדיבור המתחיל עבד כושי, מסכת סוכה אומר שעבודת ארץ ישראל היא גוף המצווה. לקחת מהדר, אנחנו עוד מעט מתכוונים ט"ו בשבט, יום הולדת שלי. קיצור, בן אדם בא, לוקח מהדר, מהפך אדמה פה בארץ ישראל, כי אין מצווה. לשם יקוד קודשה ברוך הוא שקוטה, הופ! להרים קצת אפר, לגוע באדמה הזאת, הרב ציודה שהיה נוטע עץ, היה לא משתמש בכפפות וזה. נכון, עם הידיים, מתכופף, הולך, מוציא את האדמה, מכניס את השתיל, הרב ציודה, כן, כן, כן. הוא לא היה חקלאי גדול, אבל מתי שישה לו הזדמנות, שביקשו ממנו לטוע ביהודה ושומרון ובמקומות אחרים, הוא ממש היה מתכופף, מלא קומתו, הוא כבר לא היה צעיר, נכון? אתה ראית את זה? הנה חכם יהושע ראה את זה במו עיניו, הוא היה הרב שלו.
בט"ו בשבט הוא עלה לעופרה.
כן.
עלייה לעופרה.
כן.
זהו, אז שם ראיתי את תמונות
העץ. נו, נכון, זה התרגשות וכולי. נוגע ב... לא בוחל בעניינים. כן, עם הידיים, לגוע, מה קרה? ראשינו בעמקי תורתה, כפינו ברגבי אדמתה, נכון? ככה אומר ההמנון שבני עקיבא המפורסם. יהי רצון שזכות השיעור הזאת תגן בעד שחר אל מליח וכל החבורה הקדושה, הספר הקדוש, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. וכן תהיו.